אנחנו בעמוד בהוצאה החדשה 298, נכון? סיימנו שין מבח, סיימנו, הגענו לשין ממזיין, הגענו לשין ממזיין. פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה, בסדר? לכאן הגענו. אז אם רק נזכר במה שדיברנו, ראינו שכל הסוגיה הזו התחילה, מי שיש לפניו את ההוצאה החדשה, בעמוד 290. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. פתחו כולם בכבוד אכסניה ודרשו. ואז פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה. ואז שאלנו, למה רבי יהודה פותח בכבוד תורה, כשהגמרא אומרת במפורש שפתחו כולם בכבוד אכסניה? למה כל כך חשוב לפתוח בכבוד אכסניה באופן עקרוני, ולמה רבי יהודה באופן יוצא דופן פתח בכבוד תורה? שהרי חוץ מרבי יהודה, הנה הגענו לרבי נחמיה. רבי נחמיה פתח בכבוד אכסניה, עמוד 298, וגם אחר כך פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה, וגם אחר כך פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה. אם כן, כולם פותחים בכבוד אכסניה, כפי שאמרה הכותרת. אז למה רבי יהודה פתח בכבוד תורה? אז דיברנו מה שדיברנו. אבל לענייננו אולי כדאי רק לחזור על הנקודה העקרונית, מדוע פתחו כולם בכבוד אכסניה? אז בפסקה שין למד ג' שם הרב מדבר על הנקודה הזו. באופן כללי אומר הרב שישנם שני כוחות בעולם. יש כוחות שהם כוחות הרוח, נקרא כבוד תורה. יש כוחות שהם כוחות הטבע, כוחות המעשה, כוחות המציאות הטבעית, נקראת כבוד אכסניה, דרך ארץ, כבוד הבריות, חיים טבעיים וכו'. מדוע צריך לפתוח בכבוד אכסניה? אומר הרב, כי ישנן תקופות, ובוודאי התקופה הזו, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, שבה בתקופה הזאת היה חורבן הרוח, וממילא גם חורבן הטבע, כלומר עם ישראל גלה מארצו, או גלה לפחות ממקורו, והרומאים שלטו בנו, וכוחות החיים הטבעיים מידרדרו, ואז הנטייה של האדם, כשכוחות החיים הטבעיים שלו מידרדרים, זה להמשיך לדרדר אותם עוד יותר, ולעשות מזה אידיאל, להגיד זה לא חשוב. ואז הוא בורח כביכול לענייני רוח, לענייני תורה, לענייני יראת שמיים. כי כוחות החיים הטבעיים, כשהם לא מופיעים, אז כביכול יש לאדם תירוץ להיצמד לכוחות חיים אחרים. לכן דווקא מפני שבאותה התקופה היה דלדול קשה מאוד בענייני דרך ארץ, ענייני הטבע, ענייני החומר וכו', דווקא מפני זה ראו החכמים לפתוח בכבוד אכסניה. כדי לחזק את האמונה של, הקדוש, של, של, של הציבור, דווקא באותם ימים, בחשיבות של בניין הטבע. דווקא בתקופה שבה הטבע נשבר, שבה הטבע מתמוטט. אולי נקרא רק כמה שורות בשין למד ג' בהרצאה שלי, זה עמוד 290. מתוך שהנטייה לאחד הקצוות אינה נכונה, בהרצאה הישנה באיזה עמוד זה? 386. מתוך שהנטייה לאחד הקצוות אינה נכונה, והנה נכונה בכלל בכל תחום שהוא, גם ביחס שבין על טבע לטבע, אלוהי לטבעי, רוחני למעשי וכו', גם ברמת הכלל, גם ברמת הפרט, על כן ראוי לחבב יישובו של עולם, והעוסקים בו, מתוך שעל ידם יוכלו להחזיק מעמד תלמידי חכמים מהירי אור התורה, ודיברנו מה זה להחזיק הזה, האם זה להחזיק טכני, כלכלית, או להחזיק הרבה יותר עמוק, ודיברנו על זה. ולכן, ולמען הרם את ערך התורה עצמה, מצד אורה וקדושתה בלב עוסקיה, לבל ייתה ליבם לפרוש גם הם לעסוק בדרך ארץ, ולהסתפק בהחזקת ידי אחרים, צריך לדרוש בכבוד תורה. אז תמיד צריך לדרוש בכבוד תורה, ותמיד צריך לדרוש בכבוד אכסניה, ולמצוא את האיזון בין שניהם. הנטייה ליישוב העולם, מתי צריך לחדד מאוד, לחזק מאוד, לעורר מאוד את תשומת הלב, את המחשבות, ומילא גם את הבפועל של זה. מתי צריך לעורר את יישוב העולם, את כל הסוגיות שקשורות לעיני דרך ארץ, בעניין העולם באופן טבעי? הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר על פי הנרדפים והחלושים. דווקא במצב של נרדפות וחולשה, שעד אפשר לזלזל בכבוד אכסניה, כי ממילא אין לך כבוד אכסניה, אז אתה כביכול בורח למחוזות אחרים, למחוזות הרוח. לכן הנטייה הזאת צריכה להתעורר דווקא במצבים היותר מסובכים ברמה הטבעית. לכן הנטייה ליישוב העולם צריכה להתעורר על פי הנרדפים והחלושים, או על פני הנרדפים והחלושים, שעלולים להיות נוטים מצד קשי יומם אל קצה המיעוז בענייני העולם. על כן ראוי להם להעריך את ערך יישובו של עולם, כשמוצא את תעודתו בצירוף התורה מתקיימת על ידו. לכן פתחו כולם בכבוד אכסניה. ואז הרחבנו את הדברים מאוד, שמי שמזהה שיש לו, ברוך השם, מדרגת חיים כזאת, או נטייה פנימית כזאת, לכבוד תורה, צריך לאזן את עצמו בכבוד אכסניה. מי שמרגיש שיש לו ברוך השם קומה כזאת, או נטייה פנימית כזאת, לכבוד אכסניה, צריך לחדד אצלו כבוד תורה. בדיוק הפוך, כדי שבאמת התורה תופיע בצורה שלמה, בצורה מלאה. אז אנחנו עכשיו סוף סוף מגיעים לרבי נחמיה, החכם השני, שפותח בכבוד אכסניה. חשוב אולי הרקע שאמרנו עכשיו כדי להבין את החשבון. אז אומרת הגמרא, פתח רבי נחמיה בכבוד אכסניה ודרש, מה ידכתיב בספר שמואל, ויאמר שאול אל הקני, שהיה אז בתוך עמלק, לפני שהוא יוצא למלחמה בעמלק, ויאמר שאול אל הקני, לכו סור, רדו מתוך עמלקי, לכו תסלקו את עצמכם מתוך עמלק, כי אחרת פן אוסיפך עמו, פן אני, כן, ישון סייף, ישון אשים לך סוף, פן אני אפגע בכם ויהרוג אתכם, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל. אותו החסד, אומר רש"י, עשית חסד שאכילם, שאכיל אותנו במדבר, שנאמר ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם, אצל מי? אצל יתרו, חותן משה הקני. אולי נקרא את הפסוקים? תנ"ך רגע יש? תנ"ך. יש לי הצעת ייעול. לשים תנ"ך קבוע פה. איפה? יופי. אז מהיום אנחנו נעביר אותו לפה. לא, זו הצעה טובה, לא? באמת. אז קודם כל בואו נראה רגע בשמות י"ח, אחרי זה נראה שמואל א'. וישמע יתרו כהן מדן, חותן משה, תחילת פרשת יתרו, את כל אשר עשה אלוהים למשה, וכולי, ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, ויאמר משה, אני יתרו חותנך בא אליך, וכולי. ואז, ויצא משה לקראת חותנו, מכבד את חותנו, שומע ומספרים לו על כל מה שקרה, ואז נאמר, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוהים, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. איך קוראים לזה בצבא? הפריסה. יתרו פתח שולחן לעם ישראל במדבר. עשית חסד, אומר רש"י, שאכילם, שנאמר ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה הקני. ולכן שאול, לפני מלחמת עמלק, נקרא אולי גם את הפסוקים האלה, בכלל בואו נעשה לעצמנו כלל שכביכול הוא מעריך את הדרך, אבל הדרך הארוכה היא הקצרה. תמיד כשהגמרא מביאה פסוקים, או פסוק, או חצאי פסוקים, לפתוח, לראות את הפסוקים. גם כשלומדים גמרא, גם בעיון, זה פותח פתאום כיווני חשיבה חדשים. כי לא סתם הגמרא מביאה דווקא את הפסוק הזה, לכאורה הייתה יכולה להביא פסוק אחר שהוא דומה לו, או אולי נראה אפילו זהה לו. לכן חשוב מאוד לראות את הפסוק, את ההקשר שלו בפרק, או בפרשייה יותר נכון. השמואל א', פרק ט' ו', שמואל קורא לשאול, אומר לו, כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, אתה לך והקית את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו. לא תחמול, אימת מאיש עד אישה, מעולל עד יונק, מישור ועצה, מגמר ועד חמור. בקיצור, השמדה טוטלית של עמלק. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים, 200,000 חגלי ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול אדיר עמלק וירב בנחל. הוא מכין את עצמו למלחמה. ויאמר שאול אל הקני. הקני זרע יתרו. לכו סורו רדו מתוך עמלקי. פן אוסיפך עמו. ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל ועלותם ממצרים. ואז באמת, ויסר קני מתוך עמלק. ורק אחרי שהקני עוזב את עמלק ומציל את חייו, ויח שאול את עמלק מחבילה בואכה אשור, אשר על פני מצרים, וכו' וכו'. אם כן אומר רבי נחמיה, מה ידכתיב ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו רדו מתוך המלכי פנוספך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, ועלו דברים קל וחומר, ומה יתרו שלא קרב את משה, אלא לכבוד עצמו, פסיק, כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, או תלמידי חכמים בתוך ביתו, ומאכילו, ומשקהו, ומענהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה. דהיינו, מה משה רבנו שהוא חותנו של יתרו? מה יתרו שהוא חמיב של שהוא חתנו של יתרו? מה יתרו שהוא חמיב של משה רבנו? שיתרו עשה את זה לכבוד עצמו, כי בעל ביתו הוא כגופו. חתנו של אדם הוא ממש כגופו. אז אם כן, יתרו את מי כיבד כאן כשהוא כיבד את משה? את עצמו. אז יש צד, נקרא לו אגואיסטי, כביכול, אישי, אינדיבידואלי, כשיתרו מכבד את עצמו, על ידי זה שמכבד את חתנו. הוא נוגע בדבר. ומה יתרו שלא קרב את משה, אלא לכבוד עצמו? כך, מה כך? שזכה, שבזכות זה שכיבד את משה רבנו, למרות שהיה לו פה אינטרס אישי, אינטרס משפחתי, זכה שחייו ניצלו, לא רק חייו, אלא חיי זרעו, ניצלו ממלחמת עמלק. אם ככה צריך לכבד את מי שהכניס אותך לביתו, כשהיה לו אינטרס אישי, כי אתה זה הוא, קל וחומר, כמה צריך לכבד אדם שכביכול מארח אותך בביתו, ואין לו שום אינטרס בזה. ככה, כך, המארח, ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו, פסיק, כך, כך, כלומר, ויאמר שאול לקני, לכו סורו, לכו, וכו'. המארח תלמידי חכמים בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו, על אחת כמה וכמה. אז עכשיו אתם ביבנה, אתם עכשיו מארחים אותנו. אנחנו גולי ירושלים, גולים עכשיו ליבנה. אז אומר רבי נחמיה, אני למדתי משאול, ששאול לא התחיל ללחם בעמלק, לפני שהחזיר טובה, לפני שהודה בכבוד אכסניה, ליתרו וזרעו. אז קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים עכשיו ללמד תורה ברבים, בישיבה החדשה ביבנה, אנחנו קודם כל צריכים להכיר טובה לעיר יבנה, למקום ההוא, כרם ביבנה, שנותן לנו את האפשרות להכניס לתוכה בית מדרש. דרך אגב, מכאן למדנו כלל גדול, וככה מקובלנו, שתמיד אדם, לפני שהוא מתחיל בדברי תורה, אם הוא מתארך באיזשהו מקום, תמיד פותח בכבוד אכסניה. כבוד אכסניה זה דבר עקרוני מאוד. עוד לפני השפע הרוחני שיופיע בדברי התורה, יופיע השפע הרוחני בענייני דרך ארץ, יופיע בכבוד אכסניה. קודם כל נדבר ברמה של עיתון. קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. כמו שאמרנו מרב אלישע פעם, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. קודם כל יהיה אדם, מתוך שיהיה אדם, יהיה ירא שמיים. אז קודם כל כבוד אכסניה, מתוך זה כבוד תורה. בבקשה. זה הפשט קודם כל, תכף נראה בעינייה, כן. לא, קל וחומר, על אחת כמה וכמה. אם יתרו שהיה לו אינטרס, זה נקרא הכנסת אורחים, אז אתם כביכול שאין לכם אינטרס על אחת כמה וכמה. בדיוק, זה היה קל וחומר. זה היה קל וחומר. מה כשאדם מארח ויש לו נגיעה, הוא מרוויח מזה משהו, ולמרות זאת צריך להודות לו, עד כדי כך שמצילים את חייו וחיי זרעו, קל וחומר כשאין כאן שום נגיעה. בסדר? לכן אמרנו פעם כשלמדנו על כבוד אכסניה, אמרנו שזה דבר טבעי ופשוט לגמרי. כשאדם אוכל ארוחת צהריים במכון מאיר, לפני שהוא אומר תודה לרב שלו על השיעור, שיגיד תודה לטבח או למלצר שמגיש לו אוכל. שיגיד תודה לשומר, ששומר פה ומאפשר לו ללמוד בשקט. שיגיד תודה לניסים שמתקנו את הכיסא. אני מדבר בשיא רצינות. אז לא אמרנו כל חמש דקות ללכת להגיד תודה, אבל לפחות פעם בכמה זמן אפשר להגיד תודה. בסדר? הגמרא אומרת, סליחה על הדוגמה, אני ממש מתנצל על הדוגמה. הגמרא אומרת שאדם היה צריך לומר לאשתו כל היום וכל הלילה תודה. על מה? לפחות על דבר אחד אומרת הגמרא. שמצילה אותו מן החטא. וואי וואי, אם על זה צריכים להגיד תודה. אז מה היינו אומרים? על כל מה שצריך להגיד תודה. הצילה אותו. הכל אחר האישה. טוב, סוגיה. בבקשה, גל, כן. יכול להיות, אבל כאן כנראה שאין נגיעה. אנחנו עדיין באמצע, בין היה זה ביחד, פתח רבי יוסי בכבוד אכסניה ודרש, לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. אז אדומי הוא אחיך, עשיו, אח ליעקב. מצרי הוא לא אח, הוא בנו של כנען, בסדר, נכדו של כנען, או בנו של כנען, בנו של כנען. בסדר, אבל היינו גרים בארצו. אתמול דיברנו על זה בלילה לשיעור שלם, שבעצם הרחם שילד אותנו היה מצרים. העובר היה עם ישראל, הרחם היה עם המצרים, והלידה היא יציאת מצרים. אז איך זה יכול להיות שהעובר הנקרא עם ישראל, שהוא אנטיתזה טוטלית לכל מה שמסמל את מצרים, היה צריך להיוולד דווקא ברחם הזו? מוזר ביותר. איך יכול להיות? ואם כן, אז מה קרה ביציאת מצרים? דיברנו על זה. בכל אופן, אם כן, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. שוב רגע נפתח את הפסוק. יש כאן אולי איזשהו רקע שכדאי לקרוא אותו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הנה, תראו כמה חשוב לפתוח את הפסוק. למה המונים ומואבים לא? למה אדומיים ומצרים כן? על דבר, המונים ומואבי לא, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים. מה ביקשנו סך הכל? מים לשתות? לחם לאכול? מינימום כדי לחיות? לא קידמו אותנו בלחם? לא עשו... לא פתחו אכסניה. הם לא היו מבחינתנו אכסניה במדבר. אז אנחנו עד כדי כך מחזירים להם, צריך להבין מה זה מידה כנגד מידה פה, מה העניין פה. אנחנו מחזירים להם שלא יבוא המוני בקהל השם. המוני ומואבי לא יכולים להתגייר. טוב, המוני ולא מואבי, המונית. סוגיה שלמה בגמרא כידוע, דוד המלך, סוגיה שלמה. אחר כך, לא תתעב, יותר מזה, עוד פסוק אחד הייתי רוצה לקרוא, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. זה נראה כאילו איזושהי נקמה. טוב, צריך להבין מה כתוב פה. אבל כל זה משום מה, שהם לא נהגו בנו כאכסניה. לא פתחו לנו את האכסניה שלהם, אז אנחנו לא מקבלים מהם לדורות, ואנחנו לא רוצים אפילו לדרוש בשלומם וטובתם. אבל, איך? כי שכר עליך את בלעם, כן. ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור רם נעריים לקללקה וכו'. טוב, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. תראו כמה חשוב לפתוח את הפסוק, לראות את האנטיתזה. למה? אומרת התורה. לא תתעב מצרי, הנושא שלנו זה המצרי, כי גר היית בארצו. למרות שהיית שם עבד, ולמרות שהיית שם בזוי, ולמרות שניצלו אותך, כמו שאמרנו אתמול, היינו ברמה העבדותית היותר מסובכת, שלוש רמות של עבדות. עבדים היינו לפרעה במצרים. גם עבדים, גם למלך אכזרי, מלך זר, וגם בארץ טמאה, ארץ זרה. אם היינו עבדים למלכנו בארצנו, מדרגת עבדות א', אם היינו עבדים למלך זר בארצנו, מדרגת עבדות ב', לפחות בונים את ארצנו. אבל אנחנו היינו עבדים למלך זר בחוץ לארץ. עבדים היינו לפרעה במצרים. התיקון, ויוציאנו כנגד עבדים, השם אלוקנו כנגד פרעה, משם כנגד מצרים. עבדים היינו לפרעה ממצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם. זה התיקון. אז כמו שאמרנו, הזיכרון הקולקטיבי הראשון של כלל ישראל, זה היותו עבד במקום הכי הפוך לכל מה שאנחנו אמורים להיות בהיסטוריה. אבל אף על פי כן, לא תתעב אדומי או אדומי, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. ולא דברים קל וחומר. ומה מצרים? שלא קרבו את ישראל אל הצורך עצמה, שרצו שאנחנו נבנה להם את ארצם, שנאמר, כמו שאומר פרעו ליוסף, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי, כלומר, לך תחפש בהם איזה מין נציגות שיכולה לבנות את ארץ מצרים כראוי, אז אם הם זכו כך, שאנחנו מקבלים מהם דור שלישי, ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך. ארץ מצרים לפניך היא במיטב הארץ, הושבת אביך ואת אחיך. ישבו, לא קראתי נכון, ארץ מצרים לפניך היא במיטב הארץ, הושבת אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, ואם ידעת ויש בהם אנשי חי, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. אינטרסים. אינטרסים. אז אם הם זכו למה שזכו, שדור שלישי יבוא בישראל, ואנחנו צריכים לכבד אותם, לא לתאב אותם, כי גר היינו בארצם, למרות שזה היה לטובתם הבלעדית, אז אם ידעת ויש בהם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי, אז אם אותם צריך כך לכבד, המארח תלמיד חכם, או תלמידי חכם מתוך ביתו, מאכילו ומשקהו ובנהו ומכסיו, על אחת כמה וכמה. עד לכאן הגמרא. בבקשה. טוב, שאלה חמורה. השאלה הזאת באמת צריך כתפיים רחבות. לא יודע מה לענות. שאלה יפה. שאלה חמורה מאוד. הרי אנחנו למדנו באור החיים לפני כמה פעמים, והזכרנו גם חלק מהמפרשים האחרים, גם הרמב"ן כותב את זה, גם עוד מהמפרשים. שהרי מה רוצים מפרעה? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, עבדנו ועינו אותם 400 שנה. אז אומרים המפרשים, שפרעה הגזים בעינוי שהוא עינה את ישראל. כלומר, נכון שהייתה כאן גזרה אלוקית של עבדנו ועינו אותם, אבל פרעה הגזים. אומר אור החיים, זה פרט שבא ללמד על הכלל. זה שפרעה הגזים והתלהב יתר על המידה מזה שהוא צריך לענות אותנו, זה מראה שהעינוי שהוא עינה אותנו לא נבע מגזרת השם, אלא נבע מרשעותו. ולכן הקדוש ברוך הוא דן אותו, עיני אנוכי דן אותו, לא רק על התוספת שהוא עינה, אלא דן אותו על הכל. כי התוספת הזאת מגנה שגם מה שהייתה בגזרה, גם העינוי שהיה בתוך הגזרה האלוקית, הוא עשה מתוך רשעותו, ולא מתוך שהקדוש ברוך הוא גזר עליו. מה נאמר על גרמניה? קל וחומר בן בנו של קל וחומר. לכאורה. נו, שאלה חמורה מאוד. לא יודע, באמת צריך כאן כתפיים של תלמידי חכם, דרך אגב, יש הרבה נפקא מינות לשאלה הזאת. כספי שילומים, איך לראות את גרמניה במהלך כל ההיסטוריה, לקנות מוצרים, איך להתייחס הגיעה איזה שרה לא מזמן, לא משהו כזה. בגרמניה, נעמה בגרמנית בכנסת, היה לפני כמה ימים. מה? כן, ועכשיו הייתה פה. היו סיפורים שלמים, היו חברי כנסת שהחרימו, בפרט שנעמה בגרמנית. נכון, זה היה הסיפור בסוף, כן. בבקשה, יהודה. אבא, אם אפשר להגיד,
ארץ יהודה היה נושא אמונית מצלית,
סתם בכלל... הרבה שנגיע למדרגה הזאת. טוב, אבל זאת שאלה, מה הרב ציודה היה...
לא, זה מראה בערך מה הכיוון.
מה הרב ציודה היה עונה על... קראתי סיפור על תלמיד חכם אחד, שאינני זוכר את שמו. הוא קשור למשפחת קופרמן, מבית וגן. האבא או הסבא של זרע קופרמן, לא זוכר בדיוק את הפרטים, שהוא היה קשור לאחד הרבנים או אולי האדמו"רים באירופה. לא זוכר את הפרטים בדיוק, אולי יש פה. והוא היה כל כך קשור לתלמידי חכמים, והוא התחיל לעבור איזשהו תהליך של קבלת הפיצויים מגרמניה. כשהרב שלו אמר לו להפסיק עם זה, בדיוק בגלל מה שעכשיו אמר יהודה, הפסיק עם זה מיד. לא היה מוכן, הפסיק את התהליך של קבלת הפיצויים. הנה, יש את זה אולי פה. אומר דבר בשם אומרו. הנה, פתחתי. מדובר על... הרב החסיד, רבי מרדכי דוד, אם אינני טועה, לבית קופרמן. ויש כאן כמה סיפורים מאוד מיוחדים. הוא כתב מפתח לאור החיים. מפתח חשוב מאוד, כלומר לא האבא, כן, הבן, או הנכד, לא זוכר. מפתח נפלא לאור החיים. ועוד, גם לנציב, ועוד, משך חוכמה. אז יש כאן סיפור אחד שככה מאוד תפס אותי. נקרא לכם. בשנת תש"ד נקרא לשרת בצבא ההונגרים, כנראה הונגריה, ובזה היה הצלתו, כי לא נלקח למחנות ההשמדה. וסיפר לנו כי לא נתגאל במאכלות האסורות, כי בשל בעצמו על ספירת עם קופסה, כנראה גזייה כזאת, תפוח אדמה וביצים, וזה המאכלו. ובסוף המלחמה ניצל על ידי נס ופלא מרבנו זכרו הגנלנו, שסיפר לנו אשתו הראשונה ושני בניו נספו על ידי הגרמנים הרשעים, השם יקום דמה. בשנת תש"ו, ביום י"ח בכסלו, בנה את ביתו בשנייה עם אמים הורתי, מרת בריינה וכו'. בשנת תש"ט עלה ארצה ונתקשר עם כבוד קדושת אדמור שליטה, שאיתו עמד עוד בקשר מכתבים תמידי בחוץ לארץ והדבוק מאוד אליו, ולא עשה שום דבר בלי לשאול בעצתו. גם היה נכנע לכבוד קדושת האדמור מסתמר, זכרו הגנלנו עליו השלום, והוא זצה על קרבו למאוד ושוחח עמו הרבה בידידות. טוב, קצת ממנהגיו, דיבורו היה בקול דממה, שומר פיו ולשונו ומונע עצמו מלהזכיר שמות אנשים אחרים, לא לדבר לשון הרע. היה רגיל להזהירנו שכשמדברים בקול רם זה נמשך מן הכעס, ולכן נדבר בקול נמוך. היה מקפיד להיות מהתחלת התפילה, אם כי ערך בבית המדרש כשתי שעות ולפעמים ביותר, והיה מתפעל קבוע במניין אדמור שליטה. היה מקיים כל דבר, הנה, היה מקיים כל דבר ששמע מרבו, ואפילו שזה היה כמו מסירות נפש, שהיה צריך למסור את הנפש שלו, כמו בעניין השילומים מהנאצים ממח שמה, שהיה יכול לקבל סכום גדול כדי להתפרנס, בכבוד. ובאמצע הסידורים, לקבלם הפסיק. ובאמצע הסידורים לקבלם, באמצע ההתארגנות לקבל את הסידור, את הכסף, את כספי השילומים, הפסיק. כיוון שהאדמור אמר שלא כדאי לקחת. שומע יהודה, דכתיב, וניקיתי דמם, לא ניקיתי. אם אתה מקבל מהם שילומים, אתה מנקה מהם את הדם. תשאיר אותם בעלי דמים שהקדוש ברוך הוא ינקום בהם. עד הסוף. והשילומים זה מין פיצוי על הדם. אמר שלא כדאי לקחת, דכתיב, וניקי דם, לא ניקיתי, וכן בכל דבר היה שומע דעת רבנו, ולא זז ממנו. כשלומד בספר וראה הנהגה מסוימת שלא דרך בעבודת השם, ציינה בדף מיוחד, או בהתחלת הספרים. אז זאת שאלה טובה, איך אנחנו מסתדרים עם הגמרא הזאת, מה שיהודה שואל, יהודה את יהודה. זאת שאלה טובה. שאלה טובה. לא, באמת שאלה טובה. אם אנחנו צריכים לכבד את המצרים, כי גרנו בארצם, למרות כל מה שעשו לנו, וכל הביזיון, כל הרשעות שהם נהגו, זה כדי לפגוע בנו, והתוספת מעידה על כך, נו, אז מה נגיד על גרמניה? טוב, אני רואה שזמננו אותם, והתחייבתי לעצור בזמן. טוב, פעם הבאה, זה יהיה אחרי פסח, נלמד בעזרת השם מניין.